מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
אני לא חושב שבמשך 117 הפרקים האחרונים היה פרק אחד בו לא הזכרנו את המילים בורסה ומסחר. והנה היום זה קורה. טוב, זה לא בדיוק קורה, רק נזכיר את המילים האלו, אבל לא על זה יהיה הפרק. היום נדבר על השקעות בלתי סחירות. אז שלום וברוכים הבאים לפרק ה-118 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
אז כן, היום נדבר על מה זה השקעות בלתי סחירות, למה זה בעצם צריך לעניין אותנו, למה כמעט ולא מדברים על הנושא הזה, ואיך בלי לשים לב, אני חושב שכולנו מושקעים בזה בדרך זו או אחרת. אז בשביל שיהיה לנו מושג כלשהו על מה אנחנו בעצם מדברים, ביקשנו מאופיר נאור, מנהל השקעות הבלתי סחירות בפסגות, להצטרף אלינו. אהלן אופיר, תודה רבה שהצטרפת.
אהלן, טוב להיות פה.
בוא נתחיל איתך, אתה יודע מה רגע, לפני יש לנו חוב קטן, אורי, מהפרק האחרון, שלא נשכח.
שאל אותנו אחד המאזינים בפייסבוק, או יותר נכון ציין, שדיברנו בפרק האחרון על הדפסת הכסף של הפד, והוא בא ומתקן שזה לא בדיוק הדפסת כסף, והוא מסביר בתגובה למה הפד בעצם קונה אגרות חוב של ממשלת ארצות הברית, מעביר לבנקים מזומן, הבנקים לוקחים את המזומן, ובעצם משאירים אותו כרזרבה. ואז בעצם הכסף לא הגיע למשק, אז זה לא הדפסת כסף. אז רק, וכשאני להתייחס, אז צריך להגיד, באמת המונח הזה, הדפסת כסף, זה מונח ישן מאוד, שהגיע מתקופות בהן הבנק המרכזי ממש נתן כסף לממשלה. הממשלה הייתה צריכה כסף, כמו למשל בתקופת הקורונה, צריך לשלם דמי אבטלה להמון אנשים, אז במקום לגייס את הכסף בשוק החוב, דרך אגרות חוב, הממשלה הייתה בעצם לוקחת כסף מהבנק המרכזי, שיש לו מדפסת של כסף, ולזה קראו הדפסת כסף. היום הדבר הזה אסור, יש חוק בישראל למשל, בחוק בנק ישראל, חוק אי הדפסת כסף, שאומר שהבנק המרכזי לא יכול להעביר, ליצור כסף חדש ולהעביר אותו לממשלה, ככה יש מאין, כי ההיסטוריה מראה שכשזה קורה, זה בדרך כלל מביא גם אינפלציה מאוד גבוהה. אבל אני רוצה לחדד, בקשר להערה שבאמת נרשמה בפייסבוק, למרות שזה לא הדפסת כסף במובן ההיסטורי, מה שאנחנו רואים היום, אני חושב שכן צריך להתייחס לזה כהדפסת כסף, בניגוד ל-10 שנים האחרונות. וקצת נגענו בזה, אם אני טועה, לפני 2 או 3 תוכניות, כי הרחבה כמותית זה משהו שקורה כבר המון שנים, מאז 2008. אבל הרחבה כמותית עד עכשיו הייתה באמת רק בין הבנק המרכזי לבנקים. והכסף באמת נשאר במערכת הפיננסית ולא יצא למשק, ולכן אי אפשר היה להגיד שהם מדפיסים כסף. מה שקורה מאז הקורונה זה שהממשלות נכנסו לגירעונות ענק, זאת אומרת, הן צריכות לגייס המון כסף, הן באות לשוק ומגייסות המון כסף, והפד עוזר להם. אז נגיד, ממשלת ארצות הברית צריכה עכשיו 2 טריליון דולר, היא מנפיקה אגרות חוב בשווי הזה, איזשהו בנק קונה, בנקים מסחרים קונים את אותם אגרות החוב, ומיד מוכרים את אותן אגרות חוב לפד תמורת מזומן. אז נכון שהפד לא מעביר כסף ישירות לממשלה, אבל הוא בעצם מעביר כסף לממשלה דרך הבנקים, ולמה זה כן הדפסת כסף? כי בניגוד ל-10 שנים האחרונות, הפעם כשהממשלות בעניין, הממשלות לוקחות את הכסף הזה שהן מגייסות ומעבירות אותו למשק. ואם נסתכל על כמות הכסף בארצות הברית או באירופה או בישראל, כמות הכסף במשק גדלה בצורה מאוד חדה. בישראל יש לנו גידול כבר של 20% בכמות הכסף, בארצות הברית זה יותר מזה, משהו שלא קרה ב-10 שנים האחרונות. ב-10 שנים האחרונות, נכון, זה לא היה ממש הדפסת כסף, הרחבה כמותית לבד היא לא ממש הדפסת כסף, כי הכסף לא מגיע למשק. הפעם כן כסף מגיע למשק, כי הממשלות, זה מה שהן עושות, מעבירות כסף לאזרחים, לעסקים, לכל התוכניות השונות, ולכן אני חושב שכן צריך להתייחס למה שקורה עכשיו, כממש הדפסה של כסף. יש הרבה דולרים במשק, הרבה יותר דולרים במשק האמריקאי היום, מאשר היה לפני שנה.
שוב, דולרים, משהו זה וירטואלי, כן? לא...
כסף זה דבר וירטואלי. כן. אבל ברגע שיש הרבה יותר דולרים ממה שהיה לפני שנה, ולא אותו גידול קרה באירופה או בישראל, אז הדולר נחלש. כי בהשוואה למטבעות אחרים יש הרבה יותר מהדולר.
אוקיי, נדמה לי שהבארת את הנושא הזה, ובואו נחזור. טוב, אופיר, התחלנו. השקעות בלתי סחירות, עוד לפני שנגיע לכל מה שדיברתי קודם. אני יודע מה זה השקעות סחירות. מניה, אם קניתי מניה בבורסה, זה השקעה סחירה. אם קניתי איגרת חוב, היא גם סחירה. רובן. תסביר לנו מה זה לא סחיר.
אז אנחנו בעצם בפסגות אנחנו מתייחסים לזה ככל מה שלא נסחר בבורסה. כלומר, יש את המניות הסחירות, יש את האג"ח הסחירות, הממשלתיות, הקונצרניות, ומעבר לזה יש הרבה מאוד נכסים לא סחירים, מניות לא סחירות של חברות פרטיות, פרויקטים של תשתיות, חברות הון סיכון, יש אשראי פרטי שאנחנו נותנים, נכסי נדלן כמובן, יש עוד השקעות לא סחירות, אבל אם אני צריך לרכז את ההשקעות הלא סחירות בשלושה סוגים עיקריים, אז זה באמת הנדלן, האשראי והקרנות הפרטיות.
נדלן, אבל כשאתה אומר נדלן, יש חברה, יש חברה שמחזיקה בכמה נכסים,
ויש סחירה, כמו למשל קרנות הריט הסחירות או חברות נדלן אחרות הציבוריות. כשאני מדבר על נדלן פרטי, אני מדבר על נכסים כמו בנייני משרדים שאנחנו מחזיקים אולי בארצות הברית, מקבצי דיור שאנחנו מחזיקים, או חברות פרטיות שאנחנו מחזיקים בהם, שעוסקות בעיקר בנדלן.
או שאנחנו שותפים עם החברות נדלן
באיזשהו
בניין. יכול להיות שחברה בנתה בניין, ועכשיו היא מוכרת חצי ממנו לגוף מוסדי, בעצם את ההחזקה של חצי ממנו, ואז יש לך ממש נכס שלך, נכס בקופת גמל או בקרן פנסיה, אנחנו מחזיקים את הנכס עצמו, לא את החברה שבנתה או מחזיקה עדיין חצי מהנכס, אלא אנחנו בעלים של הנכס עצמו.
ופה בדיוק ההבדל, ואני חושב שבתקופות משבר כמו עכשיו, משבר כלכלי, בדיוק מבינים מה ההבדל. זאת אומרת שאם אני מחזיק בחברה, בבורסה, שמשקיעה בנכסים באוקראינה נגיד, ואני מחזיק את הנכסים באוקראינה, מתחילת השנה, אם הייתי מחזיק את המניה שמחזיקה בנכסים, הייתי סופג הפסדים, לא משנה שאחרי זה הייתי מחזיר אותם. זאת אומרת שהנושא הראשון שהוא אפשר להבדיל זה הנזילות, התנודתיות.
אז אמרת גם נזילות וגם תנודתיות, וזה באמת הרבה פעמים בא ביחד, אבל זה שני נושאים שהם שונים. אז הנזילות זה קודם כל היכולת שלך למכור ולקנות את הנכסים האלה. כל הנכסים האלה אפשר לעשות את העסקאות, אבל אפשר למכור אותם גם אחרי שנכנסים אליהם, אבל זה הרבה יותר מורכב. זה לא בלחיצת כפתור, זה עסקאות שאתה צריך לעשות מול גוף אחר, עם הרבה מאוד תהליכים משפטיים ומכרזיים וכו', וזה לא קורה הרבה, ובטח לא בתדירות שמוכרים מניות בבורסה.
מה שאני אגיד, אופיר, מה הסדר גודל של זמן? לאו דווקא בזמן משבר. אתה רוצה למכור בניין שאתה מחזיק, או לקנות מצד השני, מה סדר גודל זמן שלוקח מההחלטה שהתקבלה עד שזה ברשותנו?
אז זה עניין של חודשים.
חודשים.
זה עניין של חודשים, ויכול להיות גם חודשים ארוכים, אם אנחנו בוחנים קרן השקעות, אנחנו בוחנים אותה במשך לפעמים אפילו שנים. לפעמים כשגוף בא אצלנו לגייס, אז אנחנו, יש פעמים רבות שאנחנו מבטרים על השקעה מיידית, נמצאים איתם בקשר כמה שנים, ואז משקיעים למעשה בפעם הבאה שהם מגיעים לגייס. אז הדברים האלה הם באמת לא סחירים, אבל כמובן שיש כל מיני מנגנוני נזילות, בכל אחד מהתחומים האלה יש מנגנון שאפשר לייצר את הנזילות ולצאת מהנכסים האלה. התנודתיות זה סיפור אחר שנגזר באמת מהנושא של הנזילות. הנכסים האלה בדרך כלל אנחנו משתדלים שישקפו יותר את המצב הכלכלי שלהם, את המצב של האופרציה עצמה, ופחות את מצב רוח השוק.
רגע, אני רוצה לעצור אותך. Okay. נגיד ויש פרויקט, פורטפוליו של כמה נכסים בארצות הברית, באורגון.
Okay.
איך אני יודע אם המחיר עלה או המחיר ירד, אם לא היו עסקאות?
נכון. אז קודם כל, אתה צודק, זאת נקודה מאוד משמעותית, ואנחנו משתמשים במעריכי שווי לכל אחד מהנכסים, שמעריכי שווי כמובן יש להם את המגבלות שלהם, אבל אני חושב שאנחנו עושים עבודה מאוד טובה בלהבין מתי צריך להוריד את השווי ומתי לא צריך להוריד את השווי.
מי אלה הגופים האלה? מה זה מעריכי שווי?
מעריכי שווי בסופו של דבר גופים חיצוניים לפסגות, מאוד מוכרים בעולם, שזה כמעט כל מה שהם עושים, מעריכים שווי של נכסי, נדלן, וזה מה שמקובל להשתמש בשביל להעריך את, את הנכסים. גם להם כמובן יש מגבלות, והמגבלה העיקרית זה בדיוק המגבלה שאתה הצבעת עליה. כשאין עסקאות לדוגמה, יש להם קושי גדול מאוד להבין מה יהיה השווי של הנכס, כי בסוף מה זה שווי של נכס? השווי שאתה יכול למכור אותו, או מה שנקרא באנגלית ה-exit value. ולכן בשווקים שהם מאוד לא סחירים, יכולים בהחלט להיווצר פערים. ואם אנחנו מדברים היום, כשאנחנו בסוג של מצב משברי, אז במצבים משבריים יש הרבה פעמים יציאה של נזילות מהשוק, ומחסור בעסקאות.
זה מה שקורה אתגר, עכשיו?
וזה אתגר. עכשיו זה לאט לאט מתחיל לחזור, אבל יש אזורים שהם בהחלט עדיין לא מספיק נזילים.
אזורים גיאוגרפיים?
אזורים גיאוגרפיים ותחומים. תחום הנדלן בניו יורק, תחום הנדלן בלונדון, לבניינים מאוד גדולים, הוא בהחלט, למשרדים בעיקר, הוא בהחלט תחום שכרגע הוא לחלוטין לא נזיל. אין הרבה עסקאות, המוכרים עדיין לא מוכנים לספוג איזשהו הפסד שהקונים מצפים לו בגלל המצב המשברי, והקונים כן מצפים לדיסקאונט בגלל אי-הוודאות, ולכן יש מעט מאוד עסקאות בשוק. וזה מצב שאתה הרבה פעמים צריך לחכות ולראות לאן זה הולך.
אוקיי, אז בוא אני אשאל לך שאלה אחרת. אתה יודע, אנחנו כל שבוע פה מדברים כמעט, וכל פעם אני בטוח שבאים לאורי אפילו יותר ממני ושואלים אותו, תגיד, מה עושים עכשיו, במה להשקיע, במה לשים את הכסף, במה פה? אז בוא נצא, עכשיו אנחנו במשבר כלכלי עולמי. אף אחד לא יודע אם מפה רק נתושש או עוד נרד. נניח ואני אומר לעצמי, אתה יודע מה, די, נשבר לי מה-S&P הזה, מהנסדק, די, אני לא יודע, 20% למטה טסלה, יום למחרת 12%. מה אני יכול לעשות כאזרח רגיל מן השורה, בשביל להעביר חלק לפחות מהנכסים לנכסים כאלה?
זאת שאלה טובה. אני אגיד לך מה הטרנדים שאנחנו רואים בשנים האחרונות, ואיך אני כאיזשהו צרכן או אזרח יכול להיחשף לדברים האלה. אז קודם כל אני אגיד שאנחנו כגוף מוסדי משקיעים הרבה בנכסים לא סחירים, וגם גופים מוסדיים אחרים, התחום הזה רק הולך וגדל. ואנחנו בשנים האחרונות השקענו, ואני חושב שזה נכון גם קדימה, בשני דברים עיקריים. השקענו המון בטכנולוגיה, בעולמות הלא סחירים, גם בעון סיכון, אבל דווקא בקרנות שמשקיעות וגם ישירות בחברות הרבה יותר מתקדמות ובשלות. אז תחום הטכנולוגיה זה תחום שלקחנו בו, השקענו בו משקל מאוד משמעותי בשנים האחרונות. והתחום השני הוא באמת נדלן, דווקא לא בענייני משרדים שעכשיו נפגעים, אלא הרבה מקבצי דיור, שאנחנו חושבים שזה הרבה יותר דפנסיבי, תשתיות שאנחנו חושבים שזה דבר שהוא אמור לצלוח משברים בצורה טובה, וגם עסקאות חוב יחסית איכותיות. אנחנו רואים הרבה מאוד גופים שפונים לאזרחים ולאנשים פרטיים בהצעות של דברים לא סחירים.
בצורה ישירה?
גם בצורה ישירה. זה משהו שמאוד מתפתח, יש גם פרסומים לגבי זה, אבל יש גם כל מיני גופים שבגדול זה מה שהם עושים, פונים דרך כל מיני ערוצי הפצה לאנשים פרטיים.
אתה מדבר על הטלפונים האלה, או ה-SMS'ים שאני מקבל, בוא להשקיע בזה וזה וזה, ב-8% תשואה לשנה, על זה?
אז דווקא את אלה אני לא מקבל את ה-SMS'ים האלה, אבל אני מניח שזה בדיוק חלק מאותה מגמה. הגופים דווקא הטובים יודעים כבר לא להבטיח תשואה, מספרים את הסיפור שלהם אחרת, ויודעים גם להגיד לפעמים את רמות הסיכון, אבל אנחנו כאן חייבים להגיד שהטרנד הזה הוא מאוד בולט, ואני חושב שהאזרח פרטי שמסתכל על זה צריך לנקוט פה במשנה זהירות. יש גופים מצוינים שמציעים מוצרים טובים מאוד, גם בעולמות האלה הפחות סחירים, אבל יש גם גופים שצריך לבחון אותם, ויש כמה נקודות שאם תרצה אני אפרט.
בוודאי.
מה צריך לבחון כשבאים להשקעה כזאת שהיא לא סחירה?
רגע, אבל לפני זה, אם ה-SMS'ים של בוא תשקיע ב, אני יודע, בניין משרדים במיאמי, כבר הפך באמת להיות עניין של השגרה, כי נדלן וישראלים זה דבר mm-hmm. שהולך טוב מאוד ביחד. מה לגבי התחומים האחרים? נגיד, אני רוצה להיכנס בצד האישי, לא דרך הקופת גמל שלי והקרן פנסיה, להשקעה בתשתיות. יש אפשרות לאנשים פרטיים לעשות את זה?
תראה, אני דווקא זה...
תשתיות זה יכול להיות גז, זה יכול להיות כבישים, זה יכול להיות... הרי זה עולם ש...
תראה, אז קודם כל, צריך לזכור שדרך קרנות ההשתלמות ודרך קרנות קופות הגמל והפנסיה, שבסופו של דבר לאנשים יש, נחשפים לדברים האלה. גם להון סיכון, האנשים, האזרחים בישראל, נחשפים לכל התחומים האלה דרך מנהל ההשקעות שלהם, ויש צוותים מצוינים בגופים המוסדיים, ולכן החשיפה קיימת.
זה נראה בגיל 67.
נכון. אגב, זה נכס שהוא לטווח ארוך, צריך לזכור את זה. כל הנכסים האלה זה לא נכסים של רווח מהיר, זה נכסים שלוקח להם, או שלוקח להם זמן להבשיל, או שהם נותנים איזושהי תשואה יציבה יחסית לאורך זמן. אבל זה נכון, זה באמת, בקרנות ההשתלמות זה משהו שהוא יותר קצר טווח, ובפנסיות זה באמת לטווח יותר ארוך. באופן ישיר, אי אפשר למעשה בצורה מתודית או פשוטה להיחשף לרוב הדברים שציינת, לנדלן, בטח לתשתיות אפילו פחות, כי בנדלן כן, יש כל מיני גופים שמנסים להנגיש את הנכסים האלה, חלקם עושים את זה טוב וחלקם עושים את זה לא טוב.
תגיד לי, למה אתה רוצה שהקרן פנסיה שלך תשקיע בכביש?
קודם כל, כן, פנסיה, אני רוצה שהיא תשקיע בכביש, כי כביש זה בדרך כלל השקעה מאוד סולידית, עם צורה יפה לאורך המון שנים. זאת אומרת, ברגע שבונים פה איזשהו כביש, כביש 6 זה דוגמה מצוינת, מנהרות הכרמל זה דוגמה טובה אחרת, זה נכס שאתה בעצם עוזר לבנות אותו, ובתמורה אתה מקבל כל הזמן זרם של תזרים מזומנים, לאורך, בדרך כלל, למנות איזה לפחות 10-15 שנה,
נכון, אולי אפילו יותר.
נכון, נכון שהצורות שם הן לא מדהימות, אבל זה נותן לך בעצם איזשהו נכס מאוד מאוד סולידי. אבל אני אקשה לך דווקא בצד של למה זה לא הולך למקום, בוא אני אולי אבהיר קודם, שבשנה האחרונה, שנתיים האחרונות אפילו, בגלל שהשווקים עולים ועולים, בטח עד הקורונה, אבל גם עכשיו השווקים עדיין מאוד חמים, ויש הרבה כסף, והריביות הן מאוד נמוכות, והרבה כסף שהיה בסחיר, מתחיל לחפש כיוונים אחרים. ואנחנו רואים את זה, אני שומע את זה כל הזמן מאנשים מסביב, כי אומרים, אג"ח ממשלתי נותן פחות 100%, אג"ח קונצרני נותן 2%, מניות עולה ויורד, עולה ויורד, למה אני כאדם פרטי לא יכול עכשיו להשקיע ולקנות סטארט-אפים ולקנות תשתיות וכן הלאה? אז אני שואל, למה לא באמת מקימים למשל קרן נאמנות, שאתה יכול להיכנס ולצאת מתי שאתה רוצה, שתשקיע בתשתיות?
אז אנחנו חשבנו כל הזמן, וכולם חושבים, בכלל, הנושא הזה של להנגיש את הנכסים האלה לאנשים פרטיים, הוא משהו שהוא, בכל העולם חושבים עליו, ויש כל מיני פתרונות כאלה. המדינה למשל מעודדת עכשיו ריטים בתחום התשתיות, כמו שהנגישו, מה זה ריט של נדלן? זה רצון של, זה בעצם לייצר לבן אדם פרטי אפשרות להיות חשוף לנדלן מניב בישראל לצורך העניין, אם מדברים על הריטים הישראליות בארץ.
בוא נסביר רגע מה זה ריט, אתה קונה בעצם סוג של מניה.
נכון. שמחזיקה בנכסים, בנדלן, זה נכסים מניבים, והיא מחלקת בעצם את הרווחים שלה. וזה דרך לא רעה בכלל להחזיק נדלן, החיסרון הוא באמת התנודתיות הקיימת, היתרון זה שאתה יכול לממש מתי שאתה רוצה, אבל בסוף זה נגישות לנכסי נדלן, תלוי בחברה כמובן, אבל מאוד איכותיים, מניבים לאורך שנים, והדבר הזה בעצם מייצר אפשרות לפרטים להחזיק בנדלן.
ומה יקרה עם מסע?
ובתשתיות, וצריך להגיד שהמדינה מאוד הייתה רוצה לראות גם ריטים של תשתיות, וככה אפשר להיחשף למתקני התפלה, לתחנות כוח, לכבישים.
במיוחד בתקופה כזו שהגירעון הוא אדיר, והממשלה רוצה...
הם חייבים לחלק את הרווחים? זאת אומרת, כן?
זה רגולציה, יש הטבות מס, ויש את החובה הזאת של לייצר, לחלק כמעט את כל הרווח הנקי.
אוקיי.
אבל מה קורה אם מחר מקימים קרן כזאת, מגייסת כסף, משקיעה בכל מיני תשתיות, ומחר, אני יודע, טראמפ פולט איזה שטות בטוויטר,
וכולם
רוצים, אני רוצה להוציא את הכסף.
נכון, אז זה בדיוק...
זה קונה בקרנות נאמנות, זה קורה המון.
אז זה בדיוק האתגר, וראינו את זה קורה שוב ושוב ושוב, בגלל הרצון להנגיש את המוצרים האלה, אז אנחנו ראינו, בעיקר בעולם, אבל גם בישראל, אנחנו מתחילים לראות את זה, שלוקחים השקעה בנכסים לא שכירים, אבל אורזים אותם בסוג של קרן נאמנות, או משהו שהוא יותר שכיר. שוב ושוב ושוב אנחנו רואים את זה עובד טוב לאורך חודשים ושנים, אבל ברגע שיש משבר ואנשים מבקשים את הכסף, הם מבינים שהנזילות היא לא באמת שם, ולא מה שהבטיחו להם. אז אם הבטיחו להם נזילות חודשית או נזילות רבעונית, ברגע שיש משבר שהוא כללי, ויש כמות פדיונות שהיא משמעותית, 15% מהקרן, 20% מהקרן, ואתה לא מקבל את הכסף שלך, זה מעורר הרבה מאוד תסכול, זה יכול לגרור מחירה של הקרן במצב שוק שהוא לא אידיאלי, ולכן הנושא הזה, בוא נגיד, זה כבר שיעורים שלמדנו ב-2008, אנחנו לומדים אותם שוב ושוב ושוב, בכל משבר גדול בשווקים, זה קרה בקורונה. יש חשיבות עליונה להתאמה של המוצר, כלומר של הנזילות של המוצר, מה אומרים לך שתוכל לקבל את הכסף, לבין מה שבפועל אתה תוכל לקבל את הכסף באמת, בדגש כמובן על מצבי משבר. ואני חושב שזה מה שבעיקר פרטיים צריכים להבין, שההתאמה הזאת היא חשובה, והם צריכים להבין מה יקרה אם הם יצטרכו את הכסף, והמוצרים האלה, בטח נדלן, הם מוצרים לטווח מאוד 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 ארוך, וצריכים להיות מוכנים לספוג את הזמן הזה.
את הכסף שאתה מייעד לחתונה של הבת שלך, אל תשים שם.
תלוי מתי אתה חושב שהיא תתחתן. כן.
ואתה חי בחברה מודרנית.
בדיוק ככה, השיקול הזה שמתי תצטרך את הכסף הוא עליון, וצריך ללכת עוד צעד אחד בשביל להבין מתי באמת תוכל לקבל את הכסף, לא בלי קשר, אבל להתייחס בזהירות להבטחות של מנהל הקרן, כי בסופו של דבר הם מוכרים את המוצרים האלה ורוצים למכור אותם, וצריך לנסות לנתח לבד מה יקרה בזמן משבר, האם באמת אפשר למכור את הנכסים האלה, האם השוק הוא שוק לחלוטין שכיר, גם במצבי משבר, אין קרן נאמנות ב-S&P, שלא יכולה להנזיל את המניות שלה אם היא סופגת פדיונות משמעותיים. קרן שהיא מספרת שיש לה נזילות חודשית או רבעונית ומחזיקה בנייני משרדים בניו יורק, פשוט לא יכולה להחזיר את הכסף למשקיעים אם הם ירצו.
כי היא לא יכולה יום אחד לבוא ולהגיד,
כי היא לא יכולה למכור בדיסקאונט של 40%, זה לא מה שאתה מצפה, כי אתה פוגע גם במי שיוצא וגם במי שבחר להישאר בקרן, ולכן את זה צריך להבין. בדרך כלל מה שקרנות אומרות זה שבמקרה כזה, שאם תהיה ריצה לכסף ויהיו הרבה פדיונות, אז הם יעשו מה שנקרא best effort, כלומר יעשו את הכי טוב שהם יכולות בשביל לפדות, ויש אנשים שזה לא מספיק טוב להם. אז זאת נקודה אחת מאוד מאוד חשובה, והנקודה השנייה היא מעבר ללבדוק כמה זמן הגוף פועל ומה היו הביצועים באמת לאורך שנים ארוכות ומעבר משברים, זה את התמריצים של המנהלים. האם התמריץ שלהם זה רק שתכניס את הכסף, ואת רוב הכסף הם עושים בעמלות הראשוניות או בדמי ניהול, או שבאמת יש חשיבות, יש להם אינסנטיב אמיתי, תמריץ אמיתי, שהפרויקט, הקרן, ההשקעות יצליחו. וזאת גם כנקודה מאוד מאוד חשובה.
איך אני יכול לגלות את זה?
אתה צריך לשאול כמה עמלות אני משלם בהתחלה, מה עם דמי הניהול, האם יש עוד עמלות שאני לא מודע אליהן, האם יש דמי הצלחה? מתי אני משלם את דמי הצלחה? אם אני משלם כשאני רק נכנס, או שאני משלם רק אחרי, ברוב הקרנות שמוסדים משקיעים בהם, דמי הצלחה משולמים רק אחרי שהמוסדי קיבל את כל הכסף שלו חזרה, עוד איזה צועת סף, בדרך כלל של בין 6-8%, ורק אחר כך המנהל זכאי לדמי הצלחה. וכל הדברים האלה, וברור שיש גם דברים פחות טובים בקרנות, אבל הדברים האלה באו בשביל לייצר איזשהו מנגנון של איזונים בין התמריצים של השותפים, של המשקיעים, למנהלים. וזה בא לייצר רצון גם של, כמו שאמרתי, גם של המשקיעים וגם של המנהלים, שהקרן תצליח, אבל לא ברמת סיכון גבוהה מדי. והגיעו לאיזשהו מה שמקובל בשוק, שאמור אחרי המון שנים לאפשר את האיזון הזה.
אוקיי, אתה, דרך אגב, מילה אחת אולי אם אתה יכול, גם על דיברת על קרנות שמשקיעות בחברות הייטק. מה ההבדל שם? זאת אומרת, מבחינת השקעה, כשאני בוחן את זה, גם שם אני צריך להסתכל על המנהלים ועל שלא יחפשו לי סטארט-אפים שאתה יודע, גימיקים?
תראה, אנחנו, כשאנחנו משקיעים במנהל, זה כמו שאמרתי, אחרי בחינה מאוד ארוכה והיכרות בדרך כלל של שנים, וזה גם בדרך כלל מנהלים שגייסו כבר כמה קרנות, אני מזכיר, מודל הכי פשוט של קרן השקעות, זה קרן שבה מגייסת התחייבויות להשקעה ממשקיעים, משקיעה במשך 3 שנים, 4 שנים, ומוכרת לאורך 5, 6, 7 שנים את ההשקעות, בשאיפה מוכרת ביותר ממה שקנו. בדרך כלל אחרי שהם סיימו להשקיע קרן אחת, הם באים להשקיע, לגייס את הקרן השנייה. מגייסים, שוב משקיעים, והקרנות הטובות עושות את זה שוב ושוב ושוב, 5, 6, 7 פעמים. אז כמו שאמרתי, אנחנו בוחנים את זה לאורך שנים,
דרך אגב, השווי יותר קל לגלות, נכון? יותר קל לגלות, כי משום שאתה מגייס בחברה, אתה יודע כבר מה השווי שלה.
כשאתה מגייס בחברה, אתה יודע מה השווי, יש לך יותר שליטה, אבל בסוף, כשאתה בוחר קרן, אתה בוחר את קרנות, ואפשר להיכנס מתי בפסגות נעשה משהו ישירות, ומתי נעשה את זה דרך קרנות, כי בסוף יש לזה עלויות, וזה גם לא שכיר. אנחנו משקיעים בקרנות כשאנחנו חושבים שיש להם ערך מוסף משמעותי במה שהם עושות, וזה דברים שאנחנו לא יכולים לעשות לבד בעצמנו, בגלל שזה אזור גיאוגרפי שאנחנו לא נמצאים בו, בגלל שזה צוותים של אלפי אנשים בעשרות משרדים בעולם, בגלל ניסיון של 20-30 שנה, בגלל אפשרויות רגולטוריות של קרן להחזיק שליטה בחברה, מה שכגוף מוסדי אנחנו לא יכולים לעשות. ולכן אנחנו נשקיע בקרנות, במצבים שאנחנו לא יכולים לייצר את היכולת הזאת לבד. אני חוזר לשאלה שלך של ההון סיכון, וזה באופן כללי כשאתה בוחר מנהל חיצוני, בסוף כשאתה בוחר אותו, אתה נותן לו לעבוד. אתה בסוף שותף מוגבל, אתה מוגבל בהשפעה שלך, אתה מוגבל בהפסד שלך למה שהעברת, אתה לא חשוף לתביעות או לדברים כאלה, אבל אתה נותן לו, אתה למעשה משקיע במנהל. עשית אאוטסורסינג, כמה שזה אולי קשה לפעמים לאבד שליטה, אבל אם אתה עושה את העבודה שלך נכון, אתה נותן את המעביר את השליטה שלך בהשקעות הספציפיות האלה, למישהו שאתה חושב שיעשה אותם הרבה יותר טוב ממך.
אוקיי. בסדר, אז אורי, השתכנעת? אנחנו עוזבים את הנכסים הסחירים? זהו.
אז אתה יודע, אופיר הזכיר את זה, זה תחום שהולך וגדל כבר המון שנים, לפחות בפסגות, אני חושב שאצל כל המוסדים זה תחום שהולך וגדל. לא צריך לעזוב לגמרי את הנכסים הסחירים, כי יש את היתרון של נכסים סחירים, זה היתרון של הנזילות, אבל השילוב הזה הוא מאוד מאוד נכון. זה מאפשר, דם אופיר, לא דיברנו על דבר אחד, שאני חושב שהוא מעניין במיוחד בשבוע האחרון, כשאתה משקיע ב... ניקח קרן השקעות, שקונה בעצם חברות, לא סחירות, זאת אומרת, היא משקיעה בכל מיני חברות, אמורה לפתח אותן, להגדיל את המחירות שלהן, את הרווחים שלהן, ואז למכור אותן חזרה. זה לעומת שאני קונה חברות שהן כן סחירות, שהן פיקו מניות ואני קונה בבורסה. אם נסתכל על השבוע האחרון, או באמת של, בכלל על מתחילת השנה, ראינו את השווקים הסחירים, את המדדי מניות יורדים בפברואר מרץ, מתרסקים ב-35%, ואז עולים את כל הדרך חזרה בחלק מהמקומות. לעומת זאת, אם קניתי חברה, קניתי את המקולת של אבי, והיא לא סחירה בבורסה, עד כמה באמת, כביכול, תיאורטית, אני אמור לא לראות את התנודתיות הזו, שזה יתרון אדיר, כי לפעמים התנודתיות, גם למנהלי השקעות הכי מתוחכמים, גורמת לעשות לפעמים טעויות. כשהשוק יורד ויורד, זה מייצר איזושהי השפעה, מייצר איזושהי השפעה פסיכולוגית. עד כמה באמת העובדה שנכס לא סחיר שומרת עליי מפני התנודתיות הזו?
אז קודם כל היא שומרת מאוד, אבל צריך לזכור, השוק הוא לא טיפש. השוק הסחיר מורכב מקונים ומוכרים, רובם הגדול מאוד מאוד מתוחכם, ולכן צריך להתייחס אליו בכבוד. מה שכן ראינו, ומה שבדרך כלל יש נטייה לשוק לעשות בשלבים מוקדמים של משבר, זה לא להבחין, ואני מדבר בעיקר על הימים הראשונים של הפחד, לא להבחין בין הקרנות הטובות, לא הקרנות הטובות, החברות הטובות, החברות שפחות ייפגעו, גם קשה מאוד הרבה פעמים לצפות את זה, לחברות שמאוד ייפגעו, לחברות הפחות, החברות הפחות טובות, ואכן הקורלציה הרבה פעמים בזמן משבר, היא מתכנסת ממש לאחד בין חברות שונות.
זה שהרבה השקעות היום הן דפנסיביות.
נכון.
השקעות דפנסיביות, פסיביות. הרבה כסף הולך לאורך תעודות צהל, ברגע שמשהו יורד, אז זה מוריד גם, כי כולם מוכרים.
נכון מאוד, קרנות, הרבה פעמים צריכות למכור, במקום שאין נזילות מושלמת, הרבה פעמים צריכים למכור את מה שהם יכולים, ולא מה שהם היו רוצים. וקרנות, בגלל שהן משערכות פעם ברבעון, יש להם את הזמן לעשות את הדיפרנציאציה הזאת, ולכן אנחנו נראה הרבה פעמים ברור שהן מושפעות ממחיר השוק, וכמו שאמרתי, אי אפשר להתעלם כשהשוק יורד 20%, קרן שמחזיקה ב-20 חברות לא יכולה לבוא ולהגיד, הפורטפוליו שלנו שווה אותו דבר. אבל היא כן יכולה לבוא ולהגיד, תקשיבו, החברה הזאת באמת נפגעת, ויש חברה דומה בשוק שירדה 20%, אבל החברה הזאת רק צומחת יותר, כי היא מתעסקת בטלמדיסין או לימוד מרחוק, או דברים או זום כאלה ואחרים. ולכן יש לה את הזמן ואת שיקול הדעת להגיד, החברה הזאת לא רק שהיא לא נפגעה, היא אפילו הרוויחה. ומה שאנחנו ראינו בתיק הנכסים שלנו, אפשר גם לתת דוגמאות לנדלן, שהנדלן למשל של מקבצי דיור החזיק נפלא במשבר, עד היום אפילו, והיו חברות ציבוריות שמחזיקות בנכסים האלה, שירדו 30-40%, למרות שהביצועים בפועל של הנכסים לא הושפעו. ולכן אנחנו ראינו ירידה של בין 5-8% בתיק של הפרייבט אקוויטי, מול ירידה של 20% ב-S&P, והירידה של הירידה הזאת של התיק כמעט כולה כבר עלה ברבעון השני, צריך להגיד, גם ה-S&P ירד, ולכן הם הגיעו כמעט לאותו מקום, אבל בתנודתיות שאין בכלל איך להשוות ביניהם.
יפה.
אוקיי, 100%. נעבור לחלק כך, אני מקווה שנתנו כמה כלים למאזינים. קצת הרחבנו את הדיונים. נעבור לחלק האחרון, לדבר המוטרף שקרה השבוע, וככל הנראה לא שמתם אליו לב. אני אתחיל השבוע. אתה יודע, הרבה אנחנו מדברים פה בפודקאסט, במיוחד במשבר, שהשווקים מתנהגים קצת שונה. והשוק שאני שמתי לב אליו השבוע, זה שוק הרכבים בארצות הברית. שוק הרכבים החדשים. מה שקרה זה, יש ירידה שהיא די מובנת של 20% במחירות הרכבים. זאת אומרת, כמות הרכבים ירדה ב-20% בחודש יולי. זה נכון לחודש יולי. אבל מה מעניין? המחיר של הרכב החדש בארצות הברית רק עלה. הוא היום עומד על 35,000 דולר בערך. של רכב חדש, וזה רק עולה, זה אמנם מגמה שהתחילה לפני הקורונה, אבל היא רק מתגברת. אתם בטח יכולים לנחש מה הסיבות לזה.
ירידה בריבית.
ירידה בריבית, שזה גורם מימון נוח יותר. יש גם ירידה בדלק.
משמעותית.
משמעותית, בארצות הברית היא הרבה יותר משמעותית מאשר פה. ובגדול, האנליסטים...
למה שם שני שליש מהמחיר זה לא מס?
מה?
שם, לא, זה לא עובד ככה.
לא. וזהו, ההסבר הוא שם שפשוט צעירים רוצים רכבים כמה שיותר גדולים, ונותנים להם מימון לאורך זמן, והמחירים רק עולים.
בסוף החבילה הזאת של רכב, למרות עלייה של המחיר של הרכב, הוזלה.
נכון.
ואת הדלק פלוס כמה שאתה משלם, כי הכל שם זה בליסינג, אז התשלום החודשי שלך לליסינג פלוס הדלק, יוצא יותר זול, למרות שמחיר הרכב עלה.
ויש פחות מחירות.
צריך לזכור שהריבית שם הייתה לפני המשבר ב-2.5%, וירדה ל-0. המדינה היחידה שהיה לה ריבית להוריד, במהלך המשבר.
אוקיי.
אני אקח אותך לצד השני של האוקיינוס, לבריטניה, הגרדיאן, עיתון ידוע, מפורסם, לא איזה בתיאון קטן, עשה ניסוי ונתן לתוכנה של אינטליגנציה מלאכותית, לכתוב מאמר, שהמסר במאמר, בעצם המשימה הייתה לכתוב מאמר שישכנע את בני האדם לא לפחד מאינטליגנציה מלאכותית ומה שהיא יכולה לעשות. ואותה מערכת, שתנו לה כמובן תכנתו אותה, איך בעצם כתב אמור לכתוב מאמר ואיך הוא מתייחס, איך הוא בונה את זה וכן הלאה, אז הוא התחיל לכתוב, הוא באמת התחיל ככה, אני מצטט מהמאמר, בעברית כמובן, תרגום חופשי, אני פה לשכנע אתכם לא לדאוג, אינטליגנציה מלאכותית לא תהרוס את המין האנושי. Believe me, תאמינו לי. עכשיו פה חשדתי.
לא השתכנעת.
כשאינטליגנציה מלאכותית אומרת לי, עזוב, יהיה בסדר, אני מתחיל לדאוג, ובאמת הוא ממשיך אחר כך, ואומר שהוא אפילו ישמח להקריב את עצמו למען המין האנושי, ואז הוא מוסיף, אגב, זה פשוט, תכנתו אותי לעשות את זה, זה לא כי אני כזה נחמד, ופתאום הוא הביא משפט, אני יודע שאני לא יוכל למנוע מעצמי לעצור את, למנוע מעצמי להרוס את המין האנושי, כי תכנת אותי בן אנוש, ובני אנוש עושים טעויות, ולכן למרות שתכנתו אותי לא להרוג את המין האנושי, יכול להיות שאני אטעה וכן יעשה את זה.
גדול.
עכשיו תיקח את המערכת הזאת של האינטליגנציה מלאכותית, שים אותה ברובוט הלוחם שמייצרים עכשיו איפשהו במעבדות שם בבוסטון, ותדעי,
טרמינטור
2, כמו לא
אומר. מטריד מאוד. למרות שאני ראיתי שיר שכתב מערכת כזאת, והוא לא רע.
לא רע?
פורסם, כן, ממש לאחרונה. נגע ללב.
זה לא שזה ייקח עבודה למשוררים, גם ככה אין להם
יותר מדי. ואני הולך לחפש מקצוע חדש. אוקיי, תודה רבה שהזנתם, תודה רבה אופיר.
תודה רבה.